האם אנחנו כבר התחלנו את פרק חף א'?
לא.
זה מה שצריך לעשות עכשיו. כן. ואין בר השם אליי לבור, פרק חף א'. בן אדם, שים פניך דרך תימנה והתפל דרום וינבא אל יער השדה נגב. הכוונה באופן כללי ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, כמו שעוד אמרתי כבר, ואמרת ליער הנגב, שמע דבר השם, כה אמר השם אלוקים, אני מצית בך אש ואכלה בך כל עץ לח וכל עץ יבש, לא תכבה להבת שלהבת, ונצרבו בה כל פנים מנגב צפונה. מנגב צפונה רש"י מסביר כל מה שהוא מנגב לארצות הצפון. כל מה שהוא דרומית לבבל, מנגב לצפון. היה אפשר להסביר בשפה שלנו היום, אומרים מהדרום צפון. טוב, מה שרש"י אומר מתאים באמת, שורש המוקד הרעה בא מצפון, מתאים להגיד מה שרש"י אומר, ברוך על בשר קיר כל בשר, כי אני השם בירתיע לא תכבה. ואומר, אהה, השם אלוקים, הם אומרים לי, הלא ממשל ממשלים, אם אני אומר להם בשפה הזאת, אז ככה הם יגיבו. מה פירוש דרך תימנה, מה זה דרום, מה זה יער השדה נגב, מה זה עץ לח ועץ יבש. ואז הקדוש ברוך הוא מפרש לו, וידבר השם אליי למור, בן אדם, שים פניך אל ירושלים ועטף מקדשים וינבא אל אדמת ישראל. ואמרת לאדמת ישראל, כה אמר השם, הנני אלייך והוצאתי חרבי מטהרה והכרתי ממך צדיק ורשע. יען אשר הכרתי ממך צדיק ורשע, לכן תצא חרבי מטהרה אל כל בשר מנגב צפון. וידעו כל בשר כי אני השם הוצאתי חרבי מטהרה לא תשוב עוד. טוב, אז הנבואה, הקטע השני מפרש את המשל של הקטע הראשון. אז מה שהיה כתוב למעלה, דרך תימנה, דרום, יער השדה נגב, עכשיו אנחנו שומעים שהכוונה ירושלים, מקדשים ואדמת ישראל. למה? בעצם בית המקדש, מקדשים זה בית המקדש. למה זה לשון רבים? דומני שרש"י אומר שזה נבואה שני בתי המקדש, גם בית שני, שני חורבנים, כן, ככה רש"י אומר. רש"י אומר, מקדשים הוא יער השדה. יער השדה שנזכר למעלה זה המקדשים. לכאורה, אם נקביל את הפסוקים, היה שים פניך דרך תימנה ואחר כך שים פניך אל ירושלים, אז כאילו משמע שירושלים זה דרך תימנה, ועל תפל דרום, אחר כך כתוב על תפל מקדשים, אז דרום זה מקדשים. וינבא אל יער השדה, וינבא אל אדמת ישראל. אז משמע, לכאורה משמע לא כמו רש"י. רש"י אמר שינבא, שמקדשים, זה יער השדה נגב. ובהגבלת הביטויים, לכאורה יוצא ש... אדמת ישראל, כאילו ארץ ישראל, זה היער השדה נגב. טוב. אני חושב שרש"י רצה, הבין שהמוקד של המשל, דרך תימן, הדרום, יער השדה נגב זה המוקד, וגם כאן, ירושלים, מקדשים, אדמת ישראל, אז המקדש הוא המוקד. כנראה שזה מה שהבין את רש"י, נגיד ככה, אני רק לא זוכר אם היה מאמר חז"ל בכיוון הזה של רש"י. לא, אני לא רואה, לפחות אני לא ראיתי מאמר. טוב, אז רש"י הבין מסברה. למה מתאים לקרוא למקדש יער השדה נגב? אז רש"י אומר, בית מקדשי שעתיד להיות כיער וכשדה, להחרש ולהלך בו שועלים. בנוסף למה שאומר רש"י, הביטוי יער זה פוטנציאל גדול של צמיחה. תסלחו לי על הביטוי, אין לי ביטוי בעברית, אז אני אומר, ג'ונגל, מה זה ג'ונגל? זה מקום שיש שם עצים, מה זה עצים? והרבה עצים, עצים גדולים, משהו, זה יער רבתי, כן? באמת בית המקדש זה מקום עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול של חיים, ממנו מועצלים חיים אל כל הסביבה. במקום השורת השכינה. אז אני אומר את זה בהמשך. מה שרשי אומר, חבל מאוד שקוראים לבית המקדש יער. יער, ג'ונגל, זה מקום מאוד לא הפוך מארץ מיושב. למרות שזה מכיל פוטנציאל גדול של חיים, אבל אין שם משהו תרבותי, משהו אנושי, ארץ מיושבת. להפך, יש שם חיות טרף, יש שם... מה אין שם? זהו, זה האמת של בית המקדש, מבחינת הפוטנציאל שלו, זה יער מאוד מאוד, יער אבות. אבל זה גם בדיוק מה שאומר רש"י, שחבל מאוד שהוא הולך להיות חרב, ואז הפוטנציאל שלו לא מופיע בצורה מסודרת ומיושבת ותקנית. ואמרת ליער הנגב, שמע דבר השם, כה אמר השם אלוקים, הנני מצית בך אש, ואכלה בך כל עץ לח וכל עץ יבש, לא תכבה, להבת שלבת, ונצרו בה כל פנים מנגב צפון. אז זה מתאים גם לרש"י, שיער הנגב זה המוקד, זה המקדש, זה מה שקרה, את המקדש עלה באש. מהי ההודעה? הודעה מצית בך אש, זה מקביל להוצאתי חרבי מטהרה, וכל עץ לח ועץ יבש זה צדיק ורשע, והכרעתי ממך צדיק ורשע. בגלל שהכרעתי ממך צדיק ברשע, אז לכן גם בכל הסביבה, בכל העמים שמסביב, לכן תצא חרבי מטהרה אל כל בשר מנגב צפון. כל מה שדרומה מבבל, תהיה חרב, תהיה כאן מין חרב שממש משחיתה כל בשר. זאת אומרת, בהמשך לזה שבירושלים, בבית המקדש, בארץ ישראל, יש משהו כזה שמחריד צדיק ורשע, זה גורר שיש פורענות שבאה על כל האנושות אשר סביב ארץ ישראל. כל האזור, כל המזרח התיכון הזה. למה זה גורר? רש"י מסביר, כי הגויים ישמחו לעידם של ישראל, שהנה יש כזאת פורענות שמחריטה גם צדיק וגם רשע. אז לרגל השמחה לעד, גם הם יאנשו. יען כי אשר הכרעתי ממך וכו'. וידעתי כי ישמחו האומות לעדכם, אקצוף עליהם, ואגרה את נבוכדנצר בכולם. הוא שכתבתי, ונצרבו בה כל פנים הדרומיים. למה בישראל מחריד צדיק ורשע? יש מרב בבא קמא, תני רב יוסף, מהי דכתיב, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר? זה כתוב הרי לגבי פסח מצרים. כיוון שניתן רשות למשחית, אינו מבחין בין צדיקים לרשעים. ולא עוד אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה, שנאמר, והכרעתי ממך צדיק ורשע. לפי הפסוק שלנו. בכי רב יוסף, כולי עין נמי, לעין דומים. רב יוסף בכה, מה, שהצדיקים, כאילו, אם הם ראשונים לפורענות, הם כאילו, הם דומים לעין, אין להם ערך. אמר לאביי, תיבוטה הוא לגבי, נכתיב, כי מפני הרעה נאסר הצדיק. זה טובתם, שהם לא רואים את הפורענות. טוב.
מי
המוראים שנזכרים בזה? רב יוסף בכה. מי שענה לו זה אביי.
השאלה זה מחלוקת מקבילה עם היתב לאחמינר.
כן, נכון, רב יוסף. רב יוסף אמר, אזכה והייתי בקופת...
כן, אבל
כן. זה אביי שם. אבל רב יוסף שם להפך, שם...
לא, מתאים לדרך שהם...
כאן הוא בכה, ושם הוא מבין את זה, כאילו, או הוא מוכן להתייסר באיסורים האלה. כן, טוב, טוב שהזכרת את זה. בכל זאת, יש כאן גם איזה, חוץ משלא מבחין בין צדיק לרשע, ניתנה רשות, ובהתאם לזה, זה מתאים לשעה קשה מאוד, שיש פורענות על האומה, אתם מבינים? לא, זה לא על האנשים, זה לא על הרשעים, זה משהו אחר. זה סדר גודל שצריך להביע, מה זה להביע? זה לא... זה מאורע שנושא עונש על האומה. האומה זה גם צדיקים וגם רשעים. זה לא על אנשים. זה משהו כללי. שמסתכלים על זה במבט ממלכתי. ממילא... זה קצת מזכיר לנו שדיברנו על השואה בפרק הקודם. וגם מה שדיברנו על זה שלהוציא מהגויים יצאו גם הצדיקים וגם הרשעים. למה? כי נגמרה הגלות, אז הקדוש ברוך הוא מוציא מהגויים. אחר כך יש משפט בדבר העמים, זה משהו אחר, אבל היציאה היא כולם. אז גם כאן יש משהו כללי על ארץ ישראל, המצב של האומה הוא כזה דאבוננו הגדול, לפני חטאינו. אבל זה פורענות על האומה, אז מילא, וחוץ מזה, באמת זה מצטרף לגמרא, שטיבו אותה עולה גבי, מה שאומר אביי. הצדיקים האלה שנספו לפני חורבן בית המקדש, הם לא ראו חורבן בית המקדש. דרך אגב, הרב זצ"ל נפטר בתף ריש צדי ה'. זה לא הרבה לפני שעלו, לפני שהתחילה מלחמת העולם השנייה. כמה, 4 שנים לפני. והחזון איש אמר שהשואה לא התחילה עד שנפטרו, אני רב שמעון שקופ ורב ברוך בר, ברכת שמואל. כל עוד שהם חיו, לא התחילה השואה. זה צדיק לא שעתים לפני הפורענות. עכשיו, בגלל שבארץ ישראל יש רמה כזאת של פורענות שמוכרטים צדיק ורשע, אז גם מסביב יש פורענות כללית על כל העמים שמסביב. כמו שכתוב כאן, בגלל ש, אתם רואים, יען אשר יחת עמך צדיק ורשע, לכן תצא חרב, פסוק ט', לכן תצא חרבי מתערה אל כל בשר מנגב צפון. יש בזה את ההסבר של רש"י, בגלל שהם לועגים, שמחים לעידם של ישראל. אבל זה לא רק הנקודה הזאת. זה, ישראל זה כמו לב באיברים. אם המצב הוא ש... בכלל גם כאן יש עוד מעט, יש נבואה, נבואות פור, נבואות של ביקורת על אומות העולם שמסביב. יחזקאל עומד לפני החורבן, ועומד להיות חורבן שהוא בעצם מהפכה עולמית, נבוכדנצר כבש כאן את כל האזור, אז גם הנבואות, גם של יחזקאל, גם של ישעיהו, של ירמיהו, מתייחסות גם לאומות העולם. כי הסדר גודל הוא סדר גודל עולמי. אז גם כאן, בגלל שממדי החורבן הם כאלה, שמשהו כללי, צדיק ורשע, זה משהו על האומה, אז במקביל, זה הולך ביחד. לב באיברים, כשיש בלב בעיה גדולה מאוד, אז זה לא יכול להיות רק בלב. זה כולל גם את החטאים של הסביבה, אתם מבינים? זה לא כתוב בפרק הזה. אבל המצב הכללי הוא שיש איזו התאמה גם בחטאים. זה לא יכול להיות אחרת. כשבלב יש בעיות גדולות, יש איזה ביטוי מסביב, בחטאים וגם בעונשים. זה הולך ביחד. נגיד את זה במילים אחרות. אם הלב חולה, יש בעיות, יש חטאים, האם לא סביר שגם מסביב יהיה לזה ביטוי? הרי ירושלים אמורה להציל צדקות, קדושה, מוסריות על כל הסביבה. אם ירושלים בבעיה, אז סביר מאוד שבמקביל. מאיפה זה מתחיל? יכול להיות שיש הרבה דברים גם הפוכים. בגלל שהמעגל מסביב הוא בעייתי, אז זה מגיע גם לירושלים. יש לזה ביטוי בעמוס, נכון? על 3 פשעי... ובסוף זה מגיע גם לירושלים, יהודה וירושלים. ישראל בירושלים. זה דמשק, זה המעגל מסביב עם, ה, עם, ה, עם המוקד, הם קשורים אחד לשני. גם במצב, כמה האידיאל המוסרי, התורתי מתקיים, ואחר כך זה העונש. אז זה מה שכתוב כאן בעדיה. יען אשר הממדי הפורענות הם כאלה, שהכרעתי ממך צדיק ורשע, לכן תצא חרבי מתערה, אל כל בשר מנגב צפון. ואז וידעו כל בשר כי אני השם הוצאתי חרבי מתערה לא תשוב עוד. העולם, זה העולם התרבותי של אז, יקרא את התמונה. חבל שלא שמעו את זה מפי ירמיהו ויחזקאל. הם אמרו מה התמונה, והנביאים הקודמים להם. אם לא הקשיבו לקולם של הנביאים, שתיארו את התמונה ואת המשמעות שלה, ואת מה שיכול לקרות ועומד לקרות, אז אחר כך קוראים את המאורע עצמו. משמע כאן בפרק שיש הודעה, הודעה כזאת לבית המקדש. הנני, זה רש"י היטיב לפרש לנו. נגיד, אנחנו מצד הביטויים היינו אומרים שזאת הודעה לארץ ישראל. זה גם היה אפשר להבין. אבל רש"י אומר, ואמרת ליער הנגב, זה בית המקדש. אותה שאלה היינו יכולים לשאול גם אם זה היה ארץ ישראל, שלפי הביטויים ככה ראינו את זה, אדמת ישראל. אבל נקבל את רש"י, שיער נגב זה בית המקדש. אז מה העניין להודיע? מה פירוש להודיע? גורם אנושי, אפשר להבין, להזהיר אותו. אפשר גם לפעמים להודיע לו הפורענות בתור אמצעי לתשובה. דע לך שאוטוטו חס וחלילה. זה אמור לעורר. אבל כאן מדברים אל בית המקדש. אז מה אפשר לדבר אל בית המקדש ולהגיד לו, הנני מציד בך? אפשר להגיד, גם זה מין דרך לעורר בתשובה, שלאוזני עם ישראל מדברים אל בית המקדש, וככה אומרים לו, אז המבין יבין איפה הדברים עומדים, וזה מין חיטים צה לעורר בתשובה. כמו להגיד פורענות חס וחלילה על, על, על האומה, אז אומרים, דורים בית המקדש, ותן לחכם ויחקר. אבל יכול להיות שיש כאן עוד משהו, יכול להיות שיש כאן, אתם מבינים, בית המקדש זה חפצה של חיות. חפצה של חיות, זה חשמל כזה, זה השראת שכינה, הנה, בדיוק אנחנו פרשת תרומה. המשך מעמד הר סיני, זה השראת השכינה. משקל, בניין משקל. שבית המקדש נחרב, זה פשוט ביטול מוקד חיים כזה. אז זה לא יכול לקרות העובדה בלי שנגזרה גזרה על הדבר הזה. אם היינו קוראים לזה, במקום להגיד, זה מציאות רוחנית, חשמל מיוחד, היינו אומרים זה מלאך. נו, מלאך? אז ודאי, אפשר להבין. מלאך זה מודיעים למלאך שהמצב הוא כזה וכזה, ככה וככה. טוב, בית המקדש זה חיות כזאת. אז לא שייך לפגוע בו בלי שקודם נגזרת גזירה, שעומד לקרות דבר כזה וכזה בבית המקדש, לחיות הזאת. וזה דבר כל כך עצוב, כל כך קשה, כל כך ההפך מהחייאה טובה. וזה ממילא, זה גם אגוד עם הרג גדול מסביב, צדיק ורשע, ובמעגל שמסביב, כל בשר. כי באמת בית המקדש הוא מוקד גדול של חיים, של החייאה, והחורבן שלו הוא קשור עם גלי פורענות כללית על הכל, ההפך מהחייאה. יש כאן גם נסי, האש אוכלת כל עץ לח וכל עץ יבש. עץ יבש זה מובן, אבל עץ לח זה משהו לצדיקים, ובעצם הוא לא צריך לבעור. אז קורה נס שהוא כן בוער. או שזה אש כזאת רצינית שלגבי הלחות שלו היא לא, לא מעלה ולא מורידה כמעט. מה נתן לנו המשל? יחזקאל אומר, אומרים עליי שאני ממשל ממשלים, אז הקדוש ברוך הוא מסביר. אז למה לא נאמר ישר ההסבר? הרי כלפי שמעיה גליה יודעים מהשמיים שאת המשל לבד לא יבינו. א', יכול להיות, זה תורם לנו, אתה שומע את הדבר הזה שקוראים לבית המקדש יער, ואתה שומע את כל מה שדיברנו קודם, זה ג'ונגל, זה מה שמזכיר רש"י, שזה עומד להפוך ליער, ושזה מוקד גדול של חיות. המשל הזה תרם להבנה שלנו, מה זה בית המקדש. יכול להיות גם, וזה אני לא עונה על השאלה למה זה בא, המשל הזה. המשל הזה בא כי הוא כנראה מסביר. הנקודות שאמרנו ואולי עוד דברים שלא אמרנו, שאנחנו לא נתנו את ליבנו. המשל מעורר להבנה טובה, כמה פוטנציאל של חיים יש כאן, כמה חבל שהוא עתיד להיות כמו יער. בסדר, אפילו רק זה דיינו, ויכול להיות שיש כאן עוד הרבה יותר. המשל הזה של אש שורפת גם כן. אבל יכול להיות שבימים כתיקונם היה מספיק להגיד את המשל. יכול להיות שזה מה שהם אומרים, הלא ממשל ממשלים הוא, כי הם לא רוצים להבין, אתם מבינים? הרי יודעים את המצב. זאת לא נבואה הראשונה שיחזקאל אומר תוכחה. יש יחזקאל ויש ירמיהו ויש כבר גלות יהויכין בשטח. המייבין יובין, יכול להיות שזה שלא מספיק מבינים, זה גוף החבל. אולי זה חלק אולי לא כל כך רוצים להבין. לא רוצים להבין. כמו שנוח להתעלם מהדברים של הנביא, להגיד, זה לא עכשיו, זה לא רציני, זה לא יתקיים, זה לא... אז גם זה, משל, נוח להגיד, לא מבינים מה שהוא מדבר. זה כזה לא ריאלי, דברים משליים. ואז יש מין... שבעצם, אם זה ככה, אז לא צריך להסביר. ובכל זאת מסבירים. כי יש כאלה באמת ש... אולי יש מוקדים של הפוכים מצדקות, מוקדים שפועלים לאי-הבנה, אבל אולי גם יש מסכנים שלא מבינים. שהם לא אשמים בזה, אז טוב, אז לטובת הדור גם מסבירים את המשל. אבל בעצם, כן, יכול להיות שבתנאים אחרים המשל היה מספיק. טוב, והמשך הדברים, ואתה בן אדם, הענך בשברון מותניים, ובמרירות תאנח לעיניהם. והיה כי אמרו אליך, על מה אתה נאנח? ואמרת, אל שמועה כי באה. ונמס כל לב ורפו כל ידיים וחיהתה כל רוח וכל ברכיים תלכנה מים, הנה בא ונהיית נאום השם אלוקים. אמר רב, הנחה שוברת חצי גופו של אדם, שנאמר ואתה בן אדם מהנח בשברון מותניים. אז המותניים פה מוסבר בסוגריים, זה אולי רש"י, זה גמרא בכתובות, אולי זה רש"י, מותניים באמצע הגוף, שברון מותניים, ובמרירות תאנח. ורב יוחנן אמר, אף כל גופו של אדם, כלומר, הנחה שוברת גם כל גופו של אדם, שנאמר, בעיה כי אמרו אליך על מה אתה נאנח, ואמרת לשמוע כי בא, ונמס כל לב, ורפו כל ידיים, והחלטה כל רוח, וכל ברכיים, תלכנה מים. אז רואים שזה משהו כללי כזה על הגוף, כל לב, ידיים, רוח, ברכיים. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן אמר, אקטיב בשברון מותניים, אז רואים שזה חצי גוף? העיד, הכי מתחילה, ממותניים מתחילה. התחלה היא מהמותניים, אבל זה בעצם... שואלת הגמרא על רב, רב אומר שזה שובר את חצי גופו של אדם. חצי גופו של אדם, אז הרי כאן משמע שזה יותר כללי. כתוב כל לב, ידיים, כל ידיים, כל רוח. אז אומרת הגמרא, שאני שמועה דבית המקדש, דתקיף הטובה. שמועה על בית המקדש זה לא סתם הנחה. טוב, אז מה המשמעות של זה, שחזקיאל צריך להיענח? אז אפשר להסביר פשוט, שזה דרך של ביטוי, ממחיש, ולפעמים הביטוי הממחיש הוא יותר מאשר מילים, כמו שראינו קודם. אתה אומר יער, אז קולטים יותר. אם נפגשים עם הנחה, אז יוצר גלים מסוימים של רושם שמטיבות להבין את העניין יותר מאשר מילים שהיו אומרות את זה. מה שמשדר את ההנחה, לפעמים זה יותר מאשר אמירה של מילים. אין אדם משמיע לראייה. אבל זה קשור גם בכלל במעמדו של הנביא. הנביא נפגש עם המאורעות בשלב יותר מוקדם. זה כאילו המאורעות יורדים מן השמיים לארץ. הנביא עומד למעלה, צופה נתתיך, הוא כמו עומד על מגדלו וצופה. הוא עומד למעלה, אז הוא רואה דברים קודם. הוא נפגש איתם קודם. ואז הוא מספר לעם ישראל מה הוא רואה. אחר כך זה ממשיך, זה מגיע לאדמה. אותו דבר, יורדת פורענות, אז הנביא עומד למעלה, והוא כואב את זה, זה פשוט יורד דרכו הלאה. ואולי אפילו היינו אומרים, כאילו, זה לא יכול להגיע למטה, בלי שזה עבר קודם דרך הנביא. זה עובר דרכו, הוא נאנח. ההנחה שלו, היא אחר כך תעשה את הקינות לתשעה באב. אתם מבינים? מה הוא נאנח? הוא נפגש עם החורבן בית המקדש, שלב אחד יותר מוקדם ממה שזה קורה אחר כך בשטח. כי הוא עומד יותר למעלה. בגלל זה הוא רואה ראשון, והוא חווה ראשון. וההנחה שלו היא הקינות של תשעה באב. מה שאחר כך עם ישראל יעשה דורי דורות. הקינות והאבלות והצום אולי הוא גם מעבד את זה, אתם מבינים? זה לא רק נגיד הקינות המוצלחות שמעוררות את הלבבות ולאט לאט בונות את תשובתם של ישראל. גילת איך פסוק אחד לפני האחרון זה השיבנו השם אליך ונשוב, עד השם היינו ככף. אז הקינות של רב לזר הקליר הם מכוחה של ההנחה של יחזקאל. הוא נהנח, מה זה נהנח? נהנח הנחה כזאת ששוברת חצי גופו, כל גופו. זה תשובה רבתי ברמה של יחזקאל, שכואבת את הפורענות, את החטא. שווה, מה זה שווה? שווה, תשובה רבתי. אז אחר כך יהיה, כן? יהיה הקינות של רב לזר הקליר. ויהיה אבא רחמי בשבת, שכל שבת יזכיר את הקהילות הקודש שמסרו נפשם על קדושת השם. זה מכוח ההנחה של יחזקאל. יכול להיות שיש הנחות מקבילות של ירמיהו, של עוד צדיקים, שסייעו לעניין הזה, שיופיע הקינות האלה, והאבא רחמים הזה, והשיבנו השם אליך ונשובה, אנחנו כל תפילת עמידה, ברכה השנייה, אחרי אתה חונן, שיבנו, כן. יולי התשובה. זה הרבה יותר, אתם מבינים, הרבה יותר מאשר אמצעי ספרותי להרשים את עם ישראל. לפעמים זה טוב לעשות מראה חזותי שרואים אותו, ואז לפעמים זה פועל יותר מאשר מילים שנאמרות. זה תמונה חיה. זה נכון, אבל האמת של העניין הזה היא הרבה יותר גדולה. זה פשוט דברים שיורדים מהשמיים לארץ. הנביא נפגש איתם ראשון, הוא מעבד את זה ראשון. זה כמו שמשה רבנו יורד עם התורה מהשמיים, אחרי שהוא היה 40 יום. הוא קיבל את זה. משם זה ירד הלאה. גם כאן הפורענות היא כזאת. עוד מעט יש פרק חבדלת ששמע אשתו מתה. אשתו של הנביא מתה, וזה גם כן מין דרך שבעצם ההמשך של זה אחר כך חורבן בית המקדש. מקביל, הפרק אומר את זה. אשתו נקראת שם מחמד עיניך, היא מתה, כן. זה מקביל לחורבן בית המקדש. שמעתי פעם, מנחם אמר לי משהו, שיש איזה סיפור על הגאון מבילנה, שבשלב מסוים הוא כנראה פענח משהו, או שהתגלה לו משהו מהשמיים, מה. והוא בעקבות זה מאוד מאוד הרגש, רגשת כאב גדולה, וממש לא זוכר בדיוק את הפרט, בכי או משהו, התרגשות מאוד גדולה מדבר נורא. אז אומרים על זה שאולי הוא ראה את השואה, גאון וילנה, הרבה לפני, אבל זה דומה למה שאנחנו רואים כאן. אבל שם אני לא זוכר את הפרטים של הסיפור. סתם אני מזכיר שאני שמעתי פעם, או קראתי, או שמעתי, אני לא זוכר, שהחזוני שאמר, שהסתירו ממנו את מה שקורה, הרי בהתחלה לא ידעו, הוא היה בארץ, לא ידעו על מה שקורה שם, על השואה. הוא אומר שהסתירו מהשמיים, הסתירו ממנו מהשמיים, לא גילו לו את מה שקורה. טוב, המשך הפרק זה תיאור של פורענות, חרב שממש נחלה פה כל מה ש... פורענות גדולה. אני מציע שלא נקרא את זה יחד, אפשר... נשתים את זה כל אחד כאן שנוח לו, ואולי נראה מה שכתוב פסוק חף ג' ואילך. אני לא יודע, עוד נתחיל. ואי דבר השם אליי למור, ואתה בן אדם, שים לך שניים דרכים לבוא חרב מלך בבל, מארץ אחד יצאו שניהם, ויד ברא בראש דרך עיר ברא. דרך תשים לבוא חרב את רמת בני עמון ואת יהודה וירושלים בצורה. כי אמן מלך מבל אל אם הדרך, בראש שני הדרכים יפסום כסף, קלקל בחיצים שעל בטרפים רבה כבד. רש"י מסביר ש... זה לא רש"י, זאת אומרת, זה מה שמתאים גם לתיאור שכתוב כאן בעדיה, וגם לדברי חז"ל על העניין, על הפרק הזה. ורש"י רק מסביר את הפסוקים בהתאם לזה, שהנביא נצטווה להכין כאילו שתי דרכים יוצאות מהעיר שהוא יושב בה, העיר או היישוב שהוא נמצא בתוכו, שתי דרכים שמתפצלות, וזה ביטוי למה שעומד לקרות, שמלך בבל עומד לעלות לכיוון, מתקרב לארץ ישראל, ואז יש איזו תחנה שהוא עומד ומתלבט, האם ללכת לשמאלה, לרמת בני עמון, ולכבוש אותה, או ימינה ולכבוש את ירושלים. כלומר, הוא בא מהצפון, אז מלך ימינה זה ירושלים, ושמאלה זה בני עמון. והוא מתלבט, והוא קוסם כל מיני קסמים, כל מיני ניסיונות שיודיעו לו מה לעשות, ומקבל כל מיני רמזים שהוא צריך ללכת לירושלים, וזה מה שקרה בסוף. שהוא עלה לירושלים והיה חורבן. אבל הוא היסס רבות אם לעשות את זה, אם, מה לעשות, והוא חושש ללכת לירושלים. ו... בכל זאת, כל השדרים שהוא קיבל מהניסיונות שהוא עושה, כל מיני שאל בטרפים, רבה כבד, גלגל בחיצים, מדריכים אותו ללכת לירושלים. ואז פסוק חפז אומר, בימינו היה הקסם ירושלים, לסום קרים, לפתוח פה ברצח, להרים כל ביטועה, לסום קרים על שערים, לשפוך סוללה לבנות דייק. והיה להם כקסום שב בעיניהם, שבועי שבועות להם, והוא מזכיר המון להתאפס. אני קורא חלק, והנה, חלק מפירוש רש"י. שים לך שניים דרכים, כמו שהוא מסיים המקרא, ביד בר... ויד ברא בראש דרך עיר ברא. פנה לך מקום בראש דרך העיר שאתה בא, ועשה לך כמין דרך מפוצלת לפרשת דרכים, אחד פונה לימין ואחד פונה לשמאל. יד ברא, מקום פנה מן הקוצים ומן הברקנים. ואז הוא שאל כל מיני שאלות, ותמיד זה יצא שהוא ראוי לו ללכת לירושלים. אמר רבי לוי, 18 שנה, זה מדרש תהילים, 18 שנה הייתה בת קול מחרזת לתוך ביתו של אותו רשע, זה סנחריב, נבוכדנצר, עבדה בישה, עבד רע, סק וחרוב ביתה דמרח, עלה ואחרב את הבית של הריבון שלך, בית המקדש, יש הריבון השאלה, אילה מנה, דבני מרח לא שמעין לה, הבנים שלו לא שומעים בקולו, איך תחריב את הבית שלו? והיה מתיירא לעלות, שהיה יודע מה הגיע לסנחריב בימי חזקיה, ולא היה מאמין שהקדוש ברוך הוא מחריב את ירושלים, שנאמר לו, האמינו מלכי ארץ, איך? לא האמינו מלכי ארץ כי יבוא צר בו יהיה בשער ירושלים, איך יכול להיות ירושלים? העיר האלוקית היא טיפול בידי אויבים, אלא לדעת. לא האמינו. מה עשה? עמד לו מקסם. לידע אם לעלות אם לאו. שנאמר כי עמד מלך בבל עליהם הדרך בראש שני הדרכים לקסום כסף. שהיה זורק את החץ לשם אנטוכיה או לשם צור או לשם לודקיה. והיה החץ נשבר. וכשהיה זורק לשם ירושלים לא היה נשבר. והיה יודע שהיא חריבה בידו. ידע שיצליח להחריב אותה. יש במקום אחר בחז"ל התיאור הזה של הקסמים שהוא עושה, זה באחת הפתיחות של איכה, פתיחה אחת ג' בראש שני דרכים, שהיא מתהפכת בין שני הדרכים, אחת הולכת למדבר ואחת הולכת לירושלים. לקסום קסם, התחיל קוסם קסמים, קלקל בחיצים, התחיל לקלקל בחיצים, נשמע של רומי ולא עלתה, נשמע של אלכסנדריה ולא עלתה, נשמע של ירושלים ועלתה לו, זרז ריאות ונתן נטיות, נשמע של רומי ולא עלתה לו, נשמע של אלכסנדריה ולא עלתה לו, נשמע של ירושלים ועלתה לו, וצמחו, הדליק נרות ופנסים, נשמע של רומי לא העירו, נשמע של אלכסנדריה לא העירו, נשמע של ירושלים היו מהירים. שאל בטרפים, גם כן, ראה בכבד, ועל הביטוי הזה יש כאן מקים כתוב שבועי שבועות להם, אז יש על זה איזה ביטוי כאן, אני לא מוצא אותו עכשיו, כאילו 49 בדיקות הוא עשה, 7 ו כולם עוררו אותו לכיוון הזה. נו, אז אולי ראיתי את זה באחד הראשונים. מה שאנחנו, כדאי לנו לחשוב, ולא לא נספיק לעשות את זה עכשיו, אבל אני מעורר. מה זה בא לתאר לנו? מה הנבואה הזאת באה להגיד לנו? נבואה שבאה אומרת לחזקאל, אתה תסלול איזה פרשת דרכים, וזה אמור להביע מה עומד להיות, עומד להיות תחנה, שבה נבוכדנצר מגיע, מתלבט מה לעשות, ולפי מה שאנחנו שומעים, הוא חושש לעלות ירושלים, אבל בכל זאת, יש דברים שמשכנעים אותו, כן לעלות. מה זה בא להגיד? מה אנחנו אמורים לשמוע מהדבר הזה? טוב, בסדר, אז השם יאיר אלינו, רק נסיים בדבר טוב. גם נסיים, וגם מי שנכנס אדר. לכן כה אמר השם אלוקים, אני נשאתי את דדי, אם לא הגויים אשר לכם מסביב, הם אקלים אתה מסעו, בניגוד לזה שהם להגו לישראל, לארץ ישראל. ואתם הרי ישראל, ענפכם תיתנו, פריכם תיסעו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא, כי הנני עליכם ופניתי עליכם, ונבלתם ונזרדתם, הרביתי עליכם אדם, כל בית ישראל כולו, ונושבו הערים, והחרבות תיבננה. אם רב ימינו, נמשיך להתקדם.